מתחילים עכשיו מאמר חדש, הוא נקרא מעשי יצירה. זה המשך שאיפה שאנחנו למדנו עד עכשיו בספר אורות, בזירעונים, קובץ הזירעונים, שעכשיו אנחנו הגענו למאמר חדש בזירעונים שנקרא מעשי יצירה, שעניינו לדבר על המהות של המצוות. והמאמר כולו, כמו ששאר המאמרים שם, כמעט כולם בנויים על פי קטעים שרב צבי יהודה אסף מדברי הרב קוק והפך את זה למאמר. אז הנה לפניכם את הפסקה הראשונה. זה לשון קצת קשה, אל תתיישו, אנחנו כזכור עוסקים פה בהבנת הנקרא של הרב קוק, זאת אומרת, עיקר זה להבין פשוט פשט המילים, וככה שלא תישאר מילה אחת, או משפט אחת, או ביטוי אחד בדברי הרב, שהם לא יהיו מובנים לנו בפסקה, אם תהיה לנו סייעתא דשמיא בזה. פסקה ראשונה, אורה של חיים ושל טוב. של כוח פועל ושל גבורה כללית, יוצאת לאיש הפרטי ולאומה בכללה, מהיופי והטוב, הגבורה והנצחיות שיש בגניזה בכוח סודות הטעמים של מצוות הנעשות באמונה לשם שמיים. כל מי שמרפא עצמו מדברי תורה, ואפילו ממצווה קלה, אין בו כוח לעמוד בעת צרה. וכל מי שעושה את המצוות כולן, ומחזיק בתורה בלא רפיון, כוח חיים שהוא גנוז ביסוד טעמי תורה, עושה בו את שלו, אף על פי שאיננו מרגיש, תודה רבה, בעת העשייה והלימוד כל תוספת כוח גשמי או רוחני בקרבו, ובכל עת מצוא שכוח חיים דרוש להתגלות, יוצא כוח חיים עצור, אשר נגנז על ידי התורה והמצוות, ומחמם את הלב ומאיר את הנשמה. עד כאן הפסקה. טוב, בדרך כלל תמונים פה כל מיני דברים שהם לא תמיד מובנים בקריאה הראשונה, ואנחנו ננסה להסביר אותם, ואחר כך יהיה יותר ברור בעזרת השם. אז ובכן, מה הוא אמר פה הרב באופן כללי? זה שאדם שעושה מצוות, זה נותן לו כוח גנוז, זאת אומרת משהו שהוא נסתר, לא מורגש בעת העשייה בדרך כלל, אבל כשבנם נמצא בצרה או במצוקה מסוימת או במצב אחר שנדרש ההתגלות כוח מיוחד, אז פתאום הכוח הזה, התורה ומצוות שהוא למד או שעשה, יוצא לפועל, עוזר לו, והוא ומציל אותו ממצבים מסוימים או נותן לו, מחמם את הלב ומאיר את הנשמה. זו אמירה כללית פה. אבל אם אנחנו נדגדג וננסה להבין כל מילה, אז אנחנו נראה פה מהלך שלם. קודם כל, מה הרב אומר כאן? שאפשר היה להבין את זה בצורה כזאת. יש תופעה כזאת בעולם הטבע, בפסיכולוגיה, שנקרא מוביליזציה, דהיינו התגייסות. התגייסות של כל הכוחות. יש כל מיני סיפורים כאלה שאישה שם הרימה אוטו לבד, הרימה רכב שדרס את התינוק שלה. ויש כל מיני דברים בספורט, ידוע שהם ספורטאים מנסים להגיע למעמד כזה שהם מתגייסים כל הכוחות, לא רק כוח פיזי פה פועל, אלא גם כוח אנרגיות שבאדם, כוח רוחני שבאדם, הכל הם מנסים לגייס כדי לעשות איזושהי משימה. וככה גם אנחנו רואים את זה גם בכל מיני אומנויות, לחימה, יפניות, מזרחיות, שיש שם דגש חזק, שמים על, על יכולת של בן אדם לגלות פוטנציאל תמון בליבו בשעה מסוימת שהוא עושה שם משהו, איזשהו דברים, דברים פיזיים. זאת אומרת, במילים אחרות, אנושות יודעת שיש מצבים כאלה שבהם אדם פועל לא רק מכוח פיזי שיש לו, אלא גם כוח רוחני. זה, זה בעצם בגדול. והרב אומר, דע לך שאותו דבר קורה גם בעולם הרוחני. אדם בשעת משבר או לעת מצוא, כמו שהוא קורא לזה, פתאום מתגלים לו כוחות תמונים שהם לא, לא יהודים מראש, והכוחות הללו באים מתורה ומצוות. עכשיו, אז לכאורה בעצם זה, זה המבנה, זה הסיפור כאן בפסקה. אבל אם אנחנו מסתכלים קצת יותר לעומק, אנחנו רואים שהרב אומר, מי שלא מדגדג בתורה ומצוות, מקיים תורה ומצוות, כן עושה, כן לומד, רק עושה את זה בצורה של רפיון, לא ממש ככה מקפיד, לא ממש מדגדג, אז הכוח הזה לא פועל אצלו. בואו נראה את הביטוי הזה. מה שהרב אמר, זה משפט שני, דיינו בשורה השלישית, בפסקה הראשונה. כל מי שמרפא עצמו מדברי תורה ואפילו מצווה קלה, אין בו כוח לעמוד בעת צרה. וזה לא מובן. למה? הרי נכון, אז קצת לא, יש לו פחות, קצת פחות כוח, אבל יש לו כוח. הוא אומר, לא, זה מבטל הכל. ורק מי שעושה את המצוות כולם ומחזיק בתורה בלא רפיון, כוח חיים שהוא גנוז ביסוד טעמי תורה, עושה בו את שלו. אבל פי שאיננו מרגיש בעת העשייה והלימוד כל תוספת כוח גשמי או רוחני בקרבו, ובכל, אבל, כוונה, כן? אבל, בכל עת מצוא שכוח חיים דרוש להתגלות, להתגלות, יוצא כוח חיים עצור. זה מה שהרב פה קורא לזה, כוח חיים עצור. לכל אדם, לכל בן אדם יש איזשהו כוח חיים עצור, דיינו גנוז, פנימי, מאוד נסתר בקרבו, שברגע מסוים פתאום פח, יוצא החוצה, מתפרץ, והוא מאפשר לו לעשות דברים כאלה שהוא לא היה חושב לפני כן. מה הדבר הזה? מה הכוח הזה? ולמה ברפיון זה לא עובד? מי שעושה את זה ברפיון. והתשובה היא כזאת. אדם שעושה משהו ברפיון, זה מעיד על כך שמרכז החיים שלו זה לא חיים הרוחניים. אלא משהו שהוא, כן, מקיים תורה ומצוות. זאת אומרת, יש אנשים כאלה שהם מדגדגים, אולי יש הרבה כאלה, שהם לומדים תורה ומקיימים מצוות והכל, אבל למה הם עושים את זה? למה הם מקיימים מצוות? הם מקיימים כי הם רוצים, או בגלל שהם פוחדים שקדוש ברוך הוא יעניש אותם, ואז יהיה להם שם כל מיני בעיות בעבודה, פתאום יפטרו אותם, פתאום ילד שלו יהיה חולה, פתאום אוטו שלו יהיה לו תאונת דרכים, משהו כזה לא עלינו. ואז הוא אומר, לא כדאי לי להסתבך עם ריבונו של עולם. מה הוא רוצה ממני? שילך לתפילה? בסדר, אני אלך לתפילה. נניח תפילין, נניח תפילין. רק אל תזיק לי. או מישהו שרוצה עזרה מקדוש ברוך הוא, שהוא יעזור לו, כן? זאת אומרת, שהשם יהיה לו לסיוע, כן? שהוא ישרת אותו. זה נקרא שהוא יקבל סייעתא דשמיא. זאת אומרת, יש לי תוכניות שלי, יש לי חיים, יש לי שם, אני כבר תכננתי את הטיול בגולן שם, אני באוניברסיטה, אני זה זה, אבל אני צריך סייעתא דשמיא. טוב, אז אני אקיים תורה ומצוות, כי מה הוא רוצה? איזה שכר הוא יקבל עבור זה שהוא ייתן לי לעבור פסיכומטרי, זה שאני לא יוכל גלידה אחרי ארוחה בשרית. אז בסדר, אני לא יוכל, אני מקיים תורה מצוות. זאת אומרת, בעצם הוא חיים שלו. וקדוש ברוך הוא מצוות ולימוד תורה וכל זה, זה בשביל להשתיק את ריבונו של עולם. כן, אמצעי, שהוא לא יפריע לו לחיות. ויעזור, גם אפשר לקבל עזרה, למה לא? כן. אז אדם כזה בהכרח יקיים תורה ומצוות בדרך, לא יקרח, בדרך כלל יקיים את זה ברפיון. למה ברפיון? כי איפה שהוא חושב ששם השם יוותר לו, אז הוא כאילו חותך פינות, כן? כאילו טוב, אבל נכון שהיום לא התפללתי, אבל שלשום הייתי על יד הכותל, נכון? הייתי בכותל, יופי, נו, אז מה אתה רוצה ממני? כאילו הוא נמצא בדו-שיח פנימי כזה עם הנודניק הזה בשמיים, שחונק אותי ולא נותן לי לחיות כמו שאני רוצה, אז אני ככה איתו מסע ומתן, כי הוא קצת מסבן אותו, קצת זה, עושה איתו ביזנס כזה, קונצים. אבל אי אפשר לבוא אליי בטענות, נכון? אני תמיד יכול להגיד, תשמע, הנחתי תפילין, נכון? אכלתי כשר, שמרתי שבת, הכל היה בסדר, מה אתה רוצה ממני? כן, הנה, הכל בסדר. אני מן... גם אחרי 120, כשאני אגיע לשמיים, תמיד יש לי מה לומר, סליחה, למה שם, הנה, תראה, יש לי פה, כמו בכרטיסייה כזאת של אוטובוס, כזו כרטיסייה רוחנית, כמה תפילות התפללתי, כל בסדר, נכון? מה אתה רוצה ממני? אז בדרך כלל אדם שהוא חי, חיים כאלה, אז... כוח העצור של החיים לא מתגלה לפניו. זאת התשובה לשאלה ששאלנו. בואו נקרא את הפסקה הזאת עוד פעם ונראה איך הרב אומר את זה בצורה ככה שאנחנו לא שמנו לב על הביטוי הזה. מההתחלה, כן? אורה של חיים, של טוב, של טוב, של כוח פועל ושל גבורה הכללית, יוצאת לאיש הפרטי ולאומה בכללה מהיופי והטוב, הגבורה והנצחיות שיש בגניזה, דיינו, בצורה מוסתרת, בצורה גנוזה, בכוח סודות הטעמים של מצוות הנעשות באמונה לשם שמיים. זאת אומרת, כל הדברים הגדולים, העצומים, העליונים, תודה רבה. אז פה פשוט נשאלה שאלה באינטרנט שהיא לא שייכת לנושא שלנו, אז אולי תשלחו לי את השאלות הללו למכון מאיר באימייל, ואז יעבירו לי בתא ואני אוכל לענות ככה, אבל אי אפשר לענות בשיעור אחת על שיעור אחר שאנחנו דיברנו על זה. טוב, אז אנחנו ממשיכים. כן. אז כל מי שמרפא עצמו מדברי תורה, אפילו ממצווה קלה, אין בו כוח לעמוד בעת צרה. לא, זה מה שאנחנו תיארנו. אדם שהוא מרפא את עצמו מתורה ומצוות, אין לו כוח לעמוד בעת צרה, דיינו, הכוח גנוז, כוח מיוחד, הנסתר, לא מתגלה. אולי הייתי צריך להסביר את זה קצת אחרת. אולי נסביר את זה ככה, תקשיבו. הנושא המרכזי של הפסקה, הוא לא כך מובן פה, לא כך נראה. אז אני אגיד לכם אותו בעל פה, ואחר כך אני אראה לכם איפה הוא כתוב בפנים. הגיבור הראשי כאן של כל הפסקה זה כוח חיים עצור שמתגלה בלת במצבים מסוימים. זה הכוח, זה הנושא של פסקה. כוח חיים יש באדם, יש בתוכנו איזשהו כוח חיים שהוא מתגלה בשעות מסוימות, ואנחנו פתאום מפסיקים להיות אנחנו. אנחנו כאילו הופכים לאנשים אחרים. והיום השיעור בעצם מתנקה ונועד כדי להסביר מהו הטיבו של הכוח הזה, ומתי הוא מתגלה, ולמה הוא לא מתגלה כשאדם עושה את זה. בסדר? אז אנחנו כולנו מרוכזים, מכוונים לחפש מה הפירוש הביטוי הזה, כוח חיים עצור שהוא מתגלה. מה זה כוח חיים עצור? זה נושא עיקרי של פסקה. עצור, דיינו, גנוז, נסתר, נמצא באוצרות שלנו. שהוא נובע, הוא מופיע, הוא בא לאדם, מישהו שמקיים תורה ומצוות בצורה נכונה, לשם שמיים, באמונה שלמה, כן?
זה אמור להיות כוח שהוא על-טבעי?
כן, כן, זה כוח על-טבעי, בדיוק. ואנחנו ננסה להבין עכשיו בעצם על מה מדובר. אז... כן.
לבדתי מהפסקה השונה, מה שאמרת על הבקים, על המסע ומתן, שההתחשבנות הזאת שהאדם יהיה לו כזאת מקום, איפה זה מופיע בפסקה?
יפה, נכון, שאלה טובה. אז זה השאלה הייתה, איפה זה מופיע בפסקה, מה שאנחנו עכשיו דיברנו, שאדם נמצא במסע ומתן. וזה הצורה שהייתי רוצה שאנחנו נלמד, איך ללמוד את רב קוק. הרב מאוד מאוד מתמצת, מאוד מקצר, מאוד דברים, נראה לנו שזה מאוד ארוך, אבל זה מאוד מאוד תמציתי מה שהוא אומר. אז ההיגיון פה מחייב תשובה לשאלה, למה אדם שהוא מרפא עצמו מדברי תורה ואפילו ממצווה קלה, אין בו כוח לעמוד ביצרה, למה? תגיד אתה. מה?
אדם יכול לחיות בלי מסע מדעים הקדוש ברוך הוא, ויש לו רפשון, יש לו
רפשון,
כי יש לו
חושב
בן אדם.
בקשר נכון, אתה צודק, בלי קשר, סתם אדם חולה וחלש.
אדם
חולה
חיים אידיאלי ומבין את
ה... רוצה
לחד שמשם פה בעולם.
כן, כן.
בשביל זה הוא חי פה, הוא מודע לזה והוא חי את זה.
כן.
אבל הוא בן אדם, יש לו חולשות, ולכן לפעמים הוא דברים שהוא אומר, שהוא לא עושה.
כן, נכון.
לא, ביאמה סמוס, ציירת איזה אדם שהוא חיים חיים של...
כן, נכון. אבל למה זה שיש, הוא מקיים תורה ומצוות, יש לו כוח הזה לעמוד? ולמה זה שאין לו, שהוא לא מקיים, אין לו כוח לעמוד?
שהוא בן אדם.
אבל זה שהוא מקיים תורה ומצוות, לא בן אדם?
כן, כל אחד יש סמכות נפש שלו.
אז יפה, אז אפשר להגיד, אצל זה כך, אצל זה כך, אבל זהו. אבל פה לא, נכון? הרב אומר מה? מי שמקיים תורה ומצוות, אצלו תמיד יש כוח הזה. מי שלא מקיים, אין לו. מקיים תורה ומצוות, רק בצורה רפה. מה זה, על מי מדובר את זה שבצורה רפה? עלינו, זה רובנו ככה חיים. אז אני שואל, למה? הרי, תבינים, אם זה תלוי, יש אנשים כאלה, יש אנשים כאלה. אז באמת, זה נכון, אבל אנחנו עכשיו לומדים את דברי הרב. והרב מעמיד פה שתי אלטרנטיבות, שתי אנשים. טיפוס אחד שהוא מקיים הכל 100% ואז יש לו בטוח כוח הזה, טיפוס אחר שהוא לא מקיים ואז בטוח שאין לו כוח הזה. למה? כן?
זה נכון להגיד שאדם שהוא יכול להיות סמוד כן יכול להיות אצל אותו בן אדם ביום שלישי ככה וביום
רביעי... לא, לא יכול להיות. זה אופן חיים. אדם שהוא מקפיד, מדגדק, הכל, כוח הזה עצור. כוח עצור, אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה כוח הזה, בעזרת השם אנחנו נדבר על זה, אני אסביר, אני אלמד אתכם את זה, אבל נקרא לזה X, לא משנה. כוח חיים עצור, מתגלה, בטוח.
אז מה זה התשובה?
תשובה למה?
לשאלה
זה נושא אחר. אנחנו עכשיו מדברים על שני טיפוסים. אחת, כמו שהרב פה כותב במשפט ראשון, שאורה של חיים, של טור, של כוח פועל, של גבורה כללית, יוצאת לאיש פרטי ולומה כלולה, מי שמקיים תורה ומצוות. מי שלא, לא. מי שמקיים, אבל בצורה לא... לא עוצמתית, לא מיוחדת, כמו שעוד מעט נדבר, מה היא? לא עובד. למה לא עובד? כן?
זה לא עובד בגלל או שיש גם אחוז?
לא, הוא אומר, לא עובד. לא, אין, לא? הוא אומר, אין בו... תראה, כתוב פה אין. אתה קורא את... רק שנייה, תקשיב. תקרא מה שכתוב פה. מה הרב אומר פה? אין, אז אין, זהו, אין. כן, מה אתה אומר?
זה לא עובד, הוא לא סיגל לעצמו תכונה של בן אדם רציני.
טוב, אז למה? לא, אז לא רציני, זה הולך לפי רצינות. מה הפירוש רציני? מה המשמעות של מושג הזה רציני?
זאת אומרת שבן אדם...
נגיד, ככה מישהו כזה, ככה עושה, הוא רציני כזה?
לא, אבל...
אז מה זה?
שמסגל לעצמו תכונה של...
של מה?
של
לשמה
או
לא
לשמה? הוא לשמה עושה, הוא לשמה, רק רפיון, רק מדי פעם ככה, אתם זכם.
זה רק רפיון.
כן,
הוא לא
שייך
לאנשים שמקיימים
בדקדוק? לא, לא, חטא זה נפילה. פה זה לא חוטא.
פה זה האדם ש...
הוא מין חפיפני כזה, קצת מפספס.
הוא מאידיאל או זה מפספס?
לא, 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 לא מאידיאל, חלש.
השאלה, איזה רזולוציה זה
יורד? זה... הוא אומר, או שאתה בצורה רצינית, או שזה לא, לא, אחרת זה לא. זה לא אומר שאין לו שכר. מי שמקיים תורה מצוות לא בצורה עד הסוף, יש לו שכר, יש לזה ערך. הוא גם יכול לעזור בתשובה, הכל עובד. דבר אחד זה לא פועל. מה שרב קרא לזה, כוח המטאפיזי הזה, מסתורי, הנצחי הזה, של הוא קרא לו כוח חיים עצור, הכוח הזה לא מתגלה. כן?
נראה לי שזה דומה לכוח פיזי שיש בבן אדם. אם בן אדם כל יום שוכב ולא עושה שום תנועה, אחרי כמה חודשים הוא יהיה נכה.
מתנוון, כן.
ואם כל יום הוא משתמש, פרץ, הולך, אז כאילו הכוח הזה
יותר יוכל. כן, בסדר, נכון.
אבל אותו דבר, אולי זה כאילו...
כן, היה אפשר להגיד ככה. אפשר היה להגיד ככה. אבל הרב אומר... זה כמו ש... אולי מי שלא שמע, אז כמו ששרירים שלנו לא עובדים כשאנחנו לא משתמשים בהם, אלא הם מתנוונים, אז ככה זה גם מבחינה רוחנית, שרירים מתנוונים. לא, אבל זה לא התשובה. כי הרב אומר שמישהו שהוא כן מקיים, רק אז יש לו פחות, כמו שהוא שואל, אז אולי באחוזים קצת יורד, אבל פה אין לאחוזים. הוא אומר, לא בא לו כוח הזה. אבל תשמעו, תחכו שנייה, בסדר? אני רוצה קודם כל להראות לכם את ה... עניתי קודם כל שאלה מאיפה לקחתי את זה. אז פה זה כזוב. תראה, אני לא שמעתי עדיין אלטרנטיבה אחרת ממה שהסברתי. הרב אומר פה שה...
שלא אף פעד את הכוח הזה חוץ מיחידי סגולה, נדרים ביותר שהם...
נכון, בדיוק.
אבל הוא לא מדבר עלינו, הרב.
נכון. נכון, אמת. נכון. נכון. ואנחנו רוצים להיות אלו שנהיה יחידי סגולה, לכן באתם לפה. אנחנו לא כאלה, אתה צודק, ובעזרת השם אנחנו לומדים כדי להיות כאלה. נכון? רק שנייה, חדים. אז אני עכשיו רוצה לנסות להבין מבנה של הפסקה, שאנחנו נבין בכלל מה מדובר פה, על מה כתוב. אז יש פה כוח X, שעדיין לא יודעים מה זה, כוח חיים עצור נקרא לזה, הוא מתגלה רק לאלה שהם... מדקדקים, וכל מי שעושה את המצוות כולן ומחזיק בתורה בלא רפיון, אז כוח חיים שהוא גנוז ביסוד טעמי מצוות, אז הוא מתגלה. למה? למה זה כך? כדי להבין, אנחנו עכשיו ננסה בכל אופן לפתוח את המושג הזה, מהו הכוח חיים העצור הזה. כוח חיים העצור זאת הבנה שמה שאני חי את חיי אני אני מגלה בחיים שלי את מימד הנצח. כל אדם רגיל חי את החיים שלו פרטי. אני חי פה בעולם, אני אוהב תורה, אני אוהב את ארץ ישראל, אני אוהב את עם ישראל, ואני, כן, זאת אומרת, אז יש פה הרבה דברים אחרים, כן, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אני אוהב את קדוש ברוך הוא. עכשיו תגידו לי, אדם שהוא ככה חי את החיים שלו, שהוא אוהב את ארץ ישראל, אוהב את תורת ישראל, אוהב את קדוש ברוך הוא, מי אצל אדם הזה גיבור הראשי של המחזה שלו?
הוא.
הוא.
למה?
אני אוהב ארץ ישראל, אני אוהב את תורה. כן, אני גר בשטחים בגלל זה, ואני לומד תורה, אני מתפלל כל יום, מתפלל להשם, אני נותן צדקה, אני אדם בסדר גמור. אבל מי הוא גיבור? מי הוא המרכז חייו? מה אתה אומר?
הוא,
נכון.
זה
לגיטימי מאוד. כן ירבו כמוהם בישראל. או להגיד, כן ירבו כמונו בישראל, כן? זה לגיטימי, בטח. אני מדבר עליי, על עצמי. נכון? אנחנו ככה חיים. אבל זאת דרך, זאת לא האפשרות היחידה לחיות חיים. זה לגיטימי, אבל זה לא דרך היחידה, זה לא אולטימטיבי. יש דרך אחרת. דרך אחרת זה להבין שמרכז החיים זה לא אני. מרכז החיים זה אינסוף, זה נצח, זה התורה, זה עם ישראל, כנסת ישראל. ואני מגלה אותם בחיי. אני נותן לכנסת ישראל פן, ביטוי, הופעה ספציפית, פרטית שלי. כשאני לומד תורה, אני נותן לתורה להתגלות בצורה המיוחדת, מתאימה לי. אבל אני מגלה אותם. מי שפה עיקר זה אין סוף. שהוא מופיע דרכי בעולם, אבל הוא העיקר. זה נקרא, זאת הדוגמה. אין דוגמה אחרת, שאתה רואה את עצמך לא כאדם בפני עצמך, אלא כהופעה של עם ישראל. מרכז החיים שלנו הוא מחוץ אלינו. מה שאנחנו חיים בעולם הזה, יש לנו פה, אנחנו אחד הגוונים, אחד הפרצופים, פנים של אינסוף. וזה עיקר. אז עכשיו יש פרצוף כזה, בעזרת השם עוד כמה עשרות שנים אני אמות, אז הפרצוף הזה מפסיק לפעול. אבל העיקר מה שאני, זה לא מי שיושב פה. אני זה משהו אחר. ההבנה הזאת, הרב קורא לה כוח חיים עצור. משהו שאני באמת. זה מה שאני באמת. ולכן אדם כזה לא מת אף פעם. כי מה שמת אצלו, בסדר, זה מת, ההופעה הזאת, היא הפסיקה לתפקד, ונתנה את הצוויון שלה, נתנה את ההשפעה שלה, הוסיפה המון דברים לעולם, ולכן יש לה ערך עצום, גדול, ואנחנו מאוד מעריכים, מכבדים כל אדם פרטי, את ההופעה הפרטית שלו, שהוא תרומה שהוא מביא את זה לעולם, עוד גוון הזה, זה מאוד, מאוד חשוב, אבל זה לא עיקר. עיקר זה משהו עצור, דיינו, תמום, נצחי. אז כשאדם חי את זה ככה, אז אז אצלו הוא לא מקיים תורה ומצוות, הוא לא מדפיס כרטיס, הוא לא עושה וי, הוא לא עושה משהו בשביל קדוש ברוך הוא המפקד, המפקח, אלא זה מהותו, לכן לא ייתכן שהוא יעשה משהו ברפיון. אבל הוא לא התפלל היום. נכון, יכול להיות שהיום אני לא התפלל בגלל סיבה כלשהי, בגלל חולשה, בגלל נפילה, חטא, הוא יכול לחטוא. זאת נפילה. אבל זה לא אופן חייו. אלא הוא שם את מרכז אישיותו בנצח. ואז כאשר בא לו איזשהו משבר בחיים, אז בן אדם הזה לא לבד. אם חס וחלילה בא המשבר, אז מי שחי שהוא מרכז החיים והוא רק נמצא במסע ומתן עם קדוש ברוך הוא כדי שהוא, כדי שהשם לא יזיק לו יותר מדי, או אם אפשר להוציא ממנו כמה הטבות אז שייתן לו עזרה סייעתא דשמיא, ופתאום יש משבר, אז הוא לבד נמצא מול משבר, אז יש לו טענות כלפי קדוש ברוך הוא. אומר, רגע רגע רגע, בוא חשבון, כמה אני התפללתי את התפילות בחודש האחרון, נתתי צדקה, נכון? אז למה פתאום מס הכנסה יקלה לי את המכונית? לא נתתי מעשר? אתם יודעים, הוא נמצא במין דו-שיח כזה שיש לו... הוא כאילו פה המרכז, יש לו פה בעיה, ובעיה הזאת השם לא עומד בהסכם, הוא לא עומד בתנאים. בסדר, זה משהו אינסופי. אף פעם אי אפשר לדעת, שום דבר, אי אפשר לדעת שם. כן, כאילו שם בשמיים כזה בלגן גדול, העיקר זה לשרד וזהו, כאילו, לא יודע מה הולך שם. הוא מול בעיה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא עוזר לי. הוא לא עוזר לי. אז אני עכשיו צריך לעמוד מול בעיה. וזה נקרא שלא בא לו בשעת משבר. כן, בבקשה.
כפי שאתה מתאר, זה
נשמע שזה לא משהו אולטיבי, זה איזשהו כוח פסיכולוגי שמתגלה כאורך חיים מסוים. זה שאלה, אם אדם שם איזשהו אידיאל במרכז של החיים שלו, שזה לא בהכרח תורה המצוות, זה גם יעבוד? לא, אז אני לא מתאר זה ככוח פסיכולוגי. אני תארתי את זה רק ככוח מטאפיזי. כי אם זה פסיכולוגי, אז למה שזה לא יעבוד לו כשהוא נאמן למפלגה? שלו לכסף או לזמר שהוא אוהב אותו, מה פתאום? ודאי שזה לא עובד. רק כשאתה מבין שאתה חלק של אין סוף, אז אתה גם מקיים תורה ומצוות, לא כי אתה עושה טובה למישהו, ואז אין לזה שום רפיון. יש נפילות, אתה לא מבין, בסדר, קורה, אבל זה לא נקרא רפיון. רפיון פה זה כשאתה עושה את זה בפוקונצים. וכשאז, כשיש כזה משבר, ואדם פתאום עומד מול בעיה, אז מתגלה כוח חיים עצור, שמהו כוח חיים עצור, פתאום אומר לו, רגע, אבל אתה לא מתחיל פה את החיים עכשיו ומסיים אותם עכשיו. לא הכל מסתובב סביב הציר הזה של נקרא, אני יודע שם, פיתורים, או מצב הכלכלי, או התנהגות טובה של הילד שלך שהוא נשאר דתי. לא הכל בנוי על הדבר הזה, אלא אתה חלק של הכל. אתה, מה שאתה עושה, אתה ממשיך של כל הדורות. מאחוריך, אברהם, יצחק ויעקב, כל כנסת ישראל, כל נצח, הכל, אתה שייך פה להכל, לדברים עצומים, גדולים, ועל ידי השייכות הזאת, שאתה מבטא אותה בעשיית תורה ומצוות, אתה לא עומד עכשיו לבד, ואז אתה מתגבר על הבעיה, כי אתה, זה מה שהרב קורא, זה מחמם את הלב ומאיר את הנשמה. מה זאת אומרת מחמם את הלב? הרי לב הוא חם בהגדרתו, והנשמה היא תמיד מהירה בהגדרתה. מה זה פה מחמם את הלב? אלא אומר, מה שהלב שלי החם, שפועל ושהוא, דיינו, מה זה לב? בדרך כלל זה תעבוד, זה דברים טבעיים שבנו, הטבעיותנו, כשהיא פועלת, אז יש לזה קשר, יש לזה משמעות נצחית. זה לא פה יש משהו מהלב, זה בא מהטבע, מהלב. והנשמה, שהיא אולי מרכז אישיותנו, היא מהירה, זאת אומרת, היא לא נמצאת בצורה של, בצורה של משהו רוחני, מופשט, עליון, נשמתי, שאנחנו לא יודעים מה זה, אלא לא, היא פועלת, היא מהירה בחיים שלנו, היא מתגלית בחיי יום-יום, במעשים, בכל מה שאני עושה. זה בא מתוך האורה, מה זה מהירה, נשמה מהירה. כוונה שהיא מתגלית, שהיא נותנת את האותותיה, היא מתפשטת, היא נותנת את הכוח שלה למציאות כולה, היא מהירה. והדבר הזה הוא בא מתוך ההבנה שכשאתה עושה תורה מצוות, אתה מבטא כאן משהו, או אתה בעצם חי פה אינסוף. זה הכוח חיים עצור. זאת המשמעות של הפסקה. בסדר, בוא נקרא את זה עוד פעם, ונראה איפה הדברים הללו יפים שדיברנו, איפה זה כתוב בתוך המילים, ואחר ניתן לכם לשאול שאלות אם תרצו. מההתחלה. האורה. כן, האור הזה שדיברנו עליו. האורה של חיים ושל טוב, של כוח פועל ושל גבורה כללית, יוצאת לאיש הפרטי ולאומה בכללה, מהיופי והטוב, הגבורה והנצחיות, שיש בגניזה, דיינו בצורה נסתרת, בכוח סודות הטעמים של מצוות הנעשות באמונה לשם שמיים. כל מי שמרפא עצמו מדברי תורה ואפילו ממצווה קלה, אין בו כוח לעמוד בעת צרה. וכל מי שעושה את המצוות כולן ומחזיקים בתורה ומחזיק בתורה בלא רפיון, כוח החיים שהוא גנוז ביסוד טעמי התורה עושה בו את שלו. אף על פי שאיננו מרגיש בעת העשייה והלימוד כל תוספת כוח גשמי או רוחני בקרבו, ובכל עת מצו שכוח חיים דרוש להתגלות, יצא כוח החיים עצור אשר נגנז על ידי תורה והמצוות, ומחמם את הלב הוא מאיר את הנשמה. טוב, שאלות? כן, בבקשה. אדם, אני אחזור על השאלה, אז יצא שבן אדם שחי את הנצח הזה לא יכול להיות לו שום משבר בחיים, וזה בדיוק נכון. עכשיו אתם בטח מרימים את הידיים, אני מכיר את הרב אחד ששבר את הרגל, אז זהו, אז אני רוצה להסביר לכם. ודאי שאין לו שום משבר. מה שיש לו זה שבאים לו מקרים קשים בחיים, זה כן יכול לקרוא לו. זה לא אומר שהוא לא יהיה חולה אף פעם, שהילדים שלו לא יקרה להם שום דבר, ותמיד יהיה עשיר ובריא וצעיר ושמח. לא, ודאי, הכל עובר עליו. רק אינו, אינו משבר, כי הוא מבין הכל, שזה הכל חלק מה... הוא לא מסכן, הוא לא נפעל. בדרך כלל המשברים שקורים לנו בחיים, זה לא בגלל שקרה משהו, אלא בגלל שאנחנו מגיבים על זה בצורה כזאת. כשמשהו כואב לנו, זה לא בגלל הסיבה שקרה, אלא מה זה עושה לנו בנפש. אז לכן באמת, אתה צודק, נכון, באמת, שאלה טובה. כן, בבקשה.
אם שנמצא באיזה, מה שאתה תראה את זה משביר,
תראו, היה לנו שיעור של שבמשך שנה שלמה אנחנו דיברנו על התפילה. ואני מציע להסתכל, לשמוע את השיעורים הללו באינטרנט, או להוציא את השיעורים על תפילה, ולנסות להבין לעומק מה פירוש הדבר שאני פונה לקדוש ברוך הוא שהוא יעזור לי. אני חושב שהאמירה הפשוטה, העממית הזאת, שהקדוש ברוך הוא יעזור לי, היא מפספסת עיקר המהות התפילה. אנחנו הופכים את הקדוש ברוך הוא לעוזרת, שהוא עוזר לי. ואני לא חושב שזה בעצם התפקיד של תפילה, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו. וכל מה שקרה לי, קרה ממנו, אז מה אתה בא אומר לו, תעזור לי? הוא שלח לך את הבעיה, אז מה אתה אומר לי, תעזור לי? אתה מבין, זה דבר לא הגיוני אפילו. אלא מהות התפילה זה משהו אחר לגמרי, ואנחנו ודאי רוצים שהשם יעזור, אבל לא בצורה כזאת שגידו, פשוט תיקח ממני את הצרה הזאת. אלא זהו, ככה הוא עוזר, שהוא שולח לך את הצרה, זאת העזרה. כן.
אני
חושב שדרגל,
כוח הזה
בתוך
הפיזי, אני חושב שדרגל, כוח הזה בתוך הפיזי,
תשאל אותם.
האם יש הבדל בין הכוח הבדלות
יפה, נכון, שאלה מצוינת, נכון, באמת שאלה טובה מאוד. שאלה, האם יש הבדל או הגבלה בין מה שאנחנו קוראים לזה כוח חיים העצור בין מה שאנחנו קראנו כשלמדנו קודם על טרקלין, נכון, באמת שאלה טובה מאוד. אני חושב שהטרקלין זה מצב כללי של בן אדם, שהוא יכול להיות בטרקלין גם בלי תורה ומצוות. אדם יכול למצוא בטרקלין בלי תורה ומצוות. אבל זה רמה רוחנית מסוימת שבן אדם מגיע אליה. אבל הוא לא יהיה בנצח. הוא לא יהיה בהיכל. הוא לא שייך לנצח, אלא הוא בטרקלין, נכון. יש מדרגה יותר עליונה מטרקלין, ואליה אפשר להגיע.
רק אנשים שיש להם רוח הקודש
נשארים שם. כן, נשארים, בסדר, נכון, נשארים. עכשיו אני אומר, האם יש מדרגה יותר עליונה מטרקלין?
יש.
כן, יש, נכון. ואיך היא נקראת? כוח חיים עצור. בלשון הרב, זה הכוח חיים העצור. העצור. בסדר? זה בעצם הרעיון. כוח החיים שהוא גנוז ביסוד טעמי תורה ומצוות. זה הרעיון. כן, בבקשה.
זה מה שהרב יסביר.
אה,
כן,
אז קודם כל גם על זה דיברתי הרבה הרבה בשיעור על התפילה. אני מציע לכם, זה שם סדרה של שיעורים שדיברתי עליה אולי שנה שלמה, זה שם עשרות שיעורים שמסביר את הטכנולוגיה, איך מצב הזה עובד בחיים, שאדם שהוא משנה משהו בעצמו, זה משפיע על מציאות הכללית.
אבל
זה לא רק על אופן שלו להתייחס למה שקורה, אלא אנחנו מאמינים שכל מה שקורה לנו זה מהווה השתקפות של, של העולם הפנימי שלנו. מה שקורה לנו בחיים זה משקף את, את המצב הפנימי. וכשאדם משנה את המצב הפנימי, אז גם המציאות משתנה. טוב, יש עוד פה שאלה. שלום כבוד הרב, איך הופכים את המילים רצון שהשם יהיה במרכז ביטול אני באופן מעשי? גם כשאני רוצה לעשות כך, יש לי ספק כמה אני קשוב לרצון השם שמדבר איתנו כל הזמן על ידי רוב על פי רוב עושים מה שרוצים גם במצוות. זה נכון, נכון, באמת פה יש שאלה שיש פה קושי, איך אפשר לחיות את זה, איך אפשר לבצע את זה, איך, באמת זה קושי גדול. מחשבה כל הזמן בורחת, כל הזמן יש לנו נפילות וכו' וכו', אבל אבל אני חושב שכל מה שהרב קוק כאן כותב, אני חושב שזה נועד כדי להביא אותנו למצב הזה בחיים. זה מה שאתם שאלתם בעצם, אז מה פה כתוב? אז אני חושב שמה שפה נשאלה השאלה, התשובה אליה, זה ללמוד דברי הרב. ומי שלומד דברי הרב, אז הוא, אני חושב שיש, אז יותר קל. לא אומר שזה עושה הכל, אבל זה יותר קל. כן. כן, בבקשה.
זה עניין ללמוד את טעמי המצוות?
כן, ודאי. טעמי מצוות, ודאי. הרב כתב ספר שלם, חוברת כזאת שלמה, על טעמי מצוות. יש עניין וכדאי מאוד ללמוד טעמי מצוות.
אני לא יודע את הדבר הזה.
מה?
בכל זאת אני לומד, יודע יותר את טעמי המצוות.
כן, 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 בהחלט, ודאי.
איזה חובר
הדבר? ברח לי. יש חובר. יש מישהו זוכר? איך נקרא את החוברת הזאת? לא זוכר. אצל רב יש. ברח לי. בסדר? טוב, זהו. עכשיו, אנחנו נלמד פסקה הבאה, ואנחנו לא נספיק לסיים אותה. אבל זה טוב שאנחנו נברבל אותה, שאנחנו נזכור את ה... אולי כן נספיק, תראי מה, אולי נספיק, בוא נראה. את המחשבות העליונות, אנחנו בפסקה 2, המחשבות העליונות הגנוזות במצוות נוכל להמשיך בקרב לבבינו, בלבוש ציורי שכל המתהלכים עם החיים. לא ניתן לדמות בדברים העליונים, המגמות האלוקיות, ולחשוב שאם הם מתגלים אלינו, אנו יכולים כבר לסמן את כל ערכם. אבל יודעים אנו שיש לליבנו על מה להתרומם, ולכוח חיינו על מה לבסס את פעולותיו בחפץ חופשי מלא עונג. אמירה כללית של פסקה הזאת זה ש עצם עובדה שאנחנו רואים את המצוות ומבינים את הטעמים שלהם, הדבר הזה לא אומר שאנחנו מבינים כל מהות של המצווה. יש הבדל בין טעם המצווה ובין סיבת המצווה או מהות המצווה, זה משהו אחר לגמרי. טעם המצווה יש לזה אפשרות להבין, טעם, והסיבה זה משהו אחר. אז מה הסיבה, מה מהות המצווה? מהות היא תמיד על עולמית, מעבר לתפיסה, מעבר למציאות. והיא, מי שמקיים תורה מצוות, אז זה משייך אותו למעבר הזה. לכן, יש שאלה מאוד מפורסמת, שהרבה פעמים אנשים חילונים שאומרים את השאלה הזאת, אומרים את זה בהתרסה, אומרים, אני יכול להיות אדם טוב גם בלי תורה ומצוות. קודם כל תהיה בן אדם, אחר כך תקיים את המצוות. או אתה תהיה מוסרי, תעשה לי טובה, כן? תהיה מוסרי. תורה המצוות אחר כך. דרך ארץ קודם, נכון, נכון. אתה גם שמעת את כל הרצף הזה? זהו, אז כנראה אני לא יחידי ששמעתי את זה. כן, התשובה היא ודאי שמי שאדם אומר זה ודאי נכון, כן. מי שאומר את זה, הוא אומר תמיד נכון, זה נכון. אז אם ככה, אם אפשר להיות אדם טוב בלי תורה ומצוות, אז למה אנחנו מקיימים תורה ומצוות? והתשובה היא שאנחנו מקיימים תורה ומצוות לא בשביל להיות אנשים טובים. אפשר להיות בלי אנשים טובים. אנחנו מקיימים תורה ומצוות בשביל להיות יהודים טובים. מה ההבדל בין יהודי טובים? יהודים, או עם ישראל, במהותו זה עם של נביאים. עם ששייך לנצח. הם מגלים את מדרגה האחרת של מין אנושי. אדם טוב אפשר להיות מוסרי, אבל להיות שייך לאין סוף אי אפשר להיות מוסרי. לא מספיק להיות בשביל זה להיות מוסרי. ודאי, מי שמקיים תורה ומצוות ואין דרך ארץ קודמת לפני כן, אז זה ודאי חסר, וזה ודאי מעכב. ומי שמקיים תורה ומצוות בלי דרך ארץ, אז עליו נעימה שם כל מיני מילים, שם, יודע, שם נבל ברשות התורה, וחמור נושא ספרים, ועוד כל מיני מילים קשות על זה. ודאי, מוסר זה דבר הכרחי, הוא לא תוספת, הוא הכרחי, בלעדיו אי אפשר. אבל רק איתו גם אי אפשר. רק להיות אדם טוב, לא בשביל זה באנו לעולם, כדי להיות אדם טוב. אנחנו, זה כמו שאתם כל אומרים, זה צורך פסיכולוגי, או צורך אנושי. אנחנו רוצים להיות על אנושיים. אנחנו רוצים לגלות את נצח בחיינו. ונצח אי אפשר לגלות על ידי זה שאתה אדם מוסרי. איש טוב אפשר בלי ציצית. נביא לא יכול להיות בלי ציצית. אנחנו עכשיו כבר מתנהגים על פי מדרגה הבא שלנו, שאנחנו צריכים תורה ומצוות. אנחנו חיים את צד האינסופי שלנו. וזאת המהות שעומדת מאחורי, כן, מה שהרב קרא לזה, שמשהו שהוא מעבר לקליטה. וגם הרב אומר שהדוגמה הזו של פגישה, כשאנחנו פוגשים משהו, אנחנו תמיד פוגשים איזשהו פן, איזשהו גילוי של משהו אחר. כמו שאני פוגש בן אדם מסוים, אני מדבר איתו, הוא מתגלה לפניי, אני מבין אותו, הנה קוראים לו שם, איציק, שמוליק, מאיר, הנה אני עכשיו מדבר, הנה הוא. אבל בשכל אני הרי מבין שמאחוריו יש משהו הרבה יותר ממה שאני קולט. אז ככה זה תורה מצוות. אני פוגש, קולט אותם, מבין שזה מביא אור לחיים, זה מחזק משפחה יהודית, זה טוב שיש נרות שבת, שעושים קידוש בשבת, שיש מפה לבנה, חלות, זה מאוד טוב, מאוד טוב. אבל זה לא העיקר, זה לא העניין כאן. זה בעצם, אנחנו מבינים שיש, זה רק גילוי קטן, כן, של משהו שאין סופי. כשאנחנו מקיימים תורה ומצוות, אנחנו מתכוונים לאין סוף. אנחנו לא מקיימים שבת בשביל נרות וחלות וזמירות. משהו אחר אנחנו עושים. וזה מתגלה אפילו בנעימות של משפחה טובה, ילדים מחונכים טוב, קשר בין בעל ואישה, אין אותם הצרות שיש אצל בעולם החילוני, או נגיד הרבה פחות. אז, אבל זה לא העיקר, רק קצת. אז זה מה שהרב אמר, בואו נקרא את זה עוד פעם. את המחשבות העליונות הגנוזות במצוות, כן? תשימו לב, זה גנוז. נוכל להמשיך בקרב לבבינו בלבוש ציורי, שכל המתהלכים, ציורי שכל, בלבוש ציורי שכל, המתהלכים עם החיים. לא ניתה לדמות בדברים העליונים, המגמות האלוקיות, ולחשוב שאם הם מתגלים אלינו, אנו יכולים כבר לסמן את כל הערכם. אנחנו כבר יודעים על מה מדובר. לא, אבל יודעים אנו שיש לליבנו על מה להתרומם, ולכוח חיינו על מה לבסס את פעולותיו בחפץ חופשי מלוא עונג. וזאת המדרגה האחרת של המצוות. טוב, נעצור כאן. בבקשה, לפעם הבאה תקראו את הפסקה השלישית, רביעית וחמישית, אם נסתכל.